שלום וברכה, מסכת יבמות דף קופה, אנחנו מתחילים בדף קוף דלת עמוד ב' שורה שנייה מלמטה. ונזכר תחילה ששלחו לאבו עד שמואל, שיבמה שרקקה תחלוץ והסיקה הגמרה מכלל דאיפסל על המאחים. שאומנם היא רק רקקה בבית הדין לפני אחד מהאחים, ובכל זאת הדין שתחלוץ שהיא נפסלת עליהם מייבום. ואמרה הגמרה שזה ודאי לא שיטת רבי עקיבא, שהרי הוא סובר שאם הייתה חליצה בלי רקיקה, הרי זו חליצה טובה והרקיקה לא מעכבת, ואם כך, אז לא ייתכן שלשיטתו, רקיקה לבדה תפסל אותה מלהתייבם לאחים. ומקשה על כך הגמרא, ומי אמר רבי עקיבא שרקיקה לא פסלה את היבמה לאחים? והתניא, והרי שנינו בברייתא, שאם היבמה חלצה ולא רקקה, הפכנו דף ולא קרא את הפסוקים שהיא צריכה לקרוא, במקרה כזה חליצתה כשרה. ואם היא רקקה ולא עשתה את שני הדברים האחרים, היא לא חלצה ולא קרא את הפסוקים, במקרה כזה חליצתה פסולה. והמילה פסולה משמעותה שהיא פסולה מלהתייבם לאחים. והאפשרות השלישית, אם היא רק קראה את הפסוקים ולא רקקה ולא חלצה, אז במקרה כזה אין כאן אפילו בית מחוש. מה שנקרא גורנישט מתגורנישט. כך שהיא לא נפסלה אפילו מייבום. ושואלת הגמרא, מני, מי התנא ששנה את הברייתא הזאת? אלא אם האם תאמר שזה רבי אליעזר, האם ייתכן שמה שאמרה הברייתא, חלצה ולא רקקה ולא קרה חליצתה כשרה, זה מסתדר לרבי אליעזר? והאמר רבי אליעזר, שמלשון הפסוק נקרא בפנים, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ומהמילים ככה יעשה, למד רבי אליעזר, שדבר שהוא מעשה הוא מעכב. אלא פשיטה, שזה שיטת רבי עקיבא, שהוא למד מהמילים ככה יעשה לאיש, שרק דבר שהוא מעשה באיש מעכב, וזה החליצה, אבל לא הרקיקה, וקטני, והרי כתוב בברייתא, שאם רקקה ולא חלצה ולא קרה, הרי חליצתה פסולה. כלומר, לאיזה צורך שנה התנא של הברייתא שהוא הולך בשיטת רבי עקיבא את המילה פסולה? אילי מלא אלמה, אם תאמר שהכוונה שהיא פסולה שהיא לא יכולה להתחתן עם אף אחד מהשוק, והרי הדין הזה הוא פשיטה, שהרי מי הוויה חליצה דהישטריה לאלמה? האם הייתה פה חליצה שהתירה אותה להתחתן עם מי שהיא רוצה בעולם? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהיא פסולה להכין. וזה תואם למה ששנינו במסכת גיטי, שכל מקום ששנינו חליצה פסולה, זה אומר שגם החליצה פסולה, אבל היא גם פסולה להכין. כמו שכשאנחנו אומרים שגט פסול, הכוונה שגם הגט עצמו פסול, אבל במקביל הוא פוסל את האישה מהכהונה. ומכאן שמה מינה למסקנה שלשיטת רבי עקיבא, רקיקה לבדה אמנם לא מעכבת את החליצה, אבל היא כן גורמת שהיבמה תהיה פסולה מלהתייבם על ידי האחים. שואלת הגמרא, ולרבי עקיבא שאמרנו שהברייתא הולכת לשיטתו, מה ישנה רקיקה שאמרה הברייתא שאם היא רקקה בלבד ולא חלצה ולא קראה, הרי חליצתה פסולה והיא פוסלת אותה על האחים? לעומת, ומה ישנה קריאה שאמרה הברייתא שאם היא קראה את הפסוקים בלבד ולא רקקה ולא חלצה, שאמרה הברייתא שאין כאן אפילו בית מחוש, ואפילו מייבום, קריאת הפסוקים לא פסלה אותה. והרי לשיטת רבי עקיבא, שני הדברים, גם הרקיקה וגם קריאת הפסוקים, לא מעכבים במקרה שהיא רק עשתה חליצה ללא קריאה וללא רקיקה. אז לכאורה המשקל שלהם שווה? אז למה יש הבדל בדין? מסבירה הגמרא, קריאה של פסוקים לבד דעיתה שהיא קיימת בין בתחילה בין בסוף, שהרי קודם החליצה היא אומרת את הפסוקים מעין יבמי, ולאחר החליצה היא אומרת את הפסוקים ככה יעשה, לא מחלפלי. גם אם נאמר שמותר לה להתייבם, אנשים לא יתבלבלו ויחליפו אותה עם חלוצה, ויגידו שגם לחלוצה מותר להתייבם. כי אנשים מבינים שאם התרנו לה להתייבם, אז כנראה היא קראה את הפסוקים שלפני החליצה. מה שאין כן רקיקה, דבתחילה של טקס החליצה, ליטה, היא לא קיימת. ולבסוף, בטקס החליצה, איתה, היא כן קיימת. אז יש חשש שמחל פלי, שאנשים יבואו להתבלבל ולהחליף מקרה של אישה שרקקה בלבד, עם מקרה של חלוצה שרקקה אחרי החליצה, שהרי הם יאמרו שמזה שראינו שהיא רקקה, כנראה לפני כן היא חלצה לו. ואם נתיר לה לחזור ולהתייבם, זה יכול לגרום לתקלה ואתו למישרי חלוצה להכין. שיבואו להתיר להידשה שהיא חלוצה להתייבם להכין. מהסיבה הזאת קיים ההבדל שאם היא רקקה בלבד חליצתה פסולה ופוסלת אותה להכין, מה שאין כן אם היא קראה את הפסוקים בלבד, אין כאן אפילו בית מחוש, והיא יכולה לחזור ולהתייבם. ואיקא דאמרי, ויש גורסים שהכי שלחו לי לאבא של שמואל, יבמה שרקקה לאחד האחים בפני בית הדין, הרי היא פסולה להכין ולכן תחלוץ, אבל כאשר היא חולצת ואינה צריכה לרוק פעם אחרת, כי מועילה הרקיקה שהיא כבר עשתה. מספרת הגמרא, כי ההיא כמו אותה יבמה דאתיה לקמי שבאה לפני דרבי עמי, והוויתיב היה יושב רבי אבא בר ממל קמי לפניו, והיא רקקה מקמדת החלוץ. קודם רקקה ורק אחר כך חלצה. אמר לרבי עמי, לרבי אבא בר ממל, חלוץ לה ושרי לה טיגרה. תן לה עכשיו לבצע את החליצה, ואז תתיר את העסק, זאת אומרת, תשלח אותה מבית הדין. אמר לי, שואל אותו רבי אבא, והבאינן מיירק. אבל הרי לפי סדר הפסוקים, היא צריכה לירוק אחרי החליצה. עונה לו רבי עמי, הרקקה, הרי היא עשתה את הרקיקה כבר. ממשיך רבי אבא ושואל, ותירוק ומה בכך? מה מפריע לך שהיא תירוק עכשיו אחרי החליצה פעם נוספת? עונה לו על כך רבי עמי, שנפיק מנחור בה. יכולה לצאת מזה תקלה. דהי אמרת, תיהדר ותירוק, שאם תאמר לה לחזור ולירוק, אמרי יגידו האנשים שרקיקה כמה הייתה לט בה משעשה, ברקיקה הראשונה שהיא עשתה לפני החליצה אין בה ממש, והיא לא פסלה אותה מהאחים. וזה יכול לגרום שאישה שתעשה רקיקה בלבד יתירו לה להתייבם, ומי שיראה אותה יתאה לומר שמדובר על רקיקה אחרי חליצה, שהרי כך סדר הדברים הרגיל, ואתי למישרי חלוצה לאחים. וזה יגרום למכשול שיתירו לחלוצה להתייבם לאחים. ממשיך רבי אבא ושואל, והבא אינן כסדרן? והלא יש סדר לדברים, שקודם כתוב שהיא חולצת את הנעל, ורק אחר כך כתוב שהיא עורקת בפניו. ועונה לו רבי עמי, שכסדרן לא מעקבה, שסדר הדברים לא מעכב. אבל הוא סבר, דחוי כמה דחילי, שרבי אבי חשב, שרבי עמי סתם דוחה אותו, וסדר הדברים אכן מעכב, נפק דק ואשכח, יצא דייק ומצא בברייתות, דתניה שאומרת הברייתה, בין שהקדים חליצה לרקיקה, בין שהקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. כפי שענה לו רבי עמי. הוא מספר את הגמרא, לוי נפק לקרייתה, יצא לכפרים כדי לענות על שאלות, באו מנה, שאלו אותו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, גידמת, אישה שאין לה ידיים, מהו שתחלוץ בשיניה? האם זה נחשב חליצה טובה? שאלה שנייה, יבמה שרקקה דם, מהו הדין במקרה הזה? האם זה נחשב לחליצה מעולה שהייתה ברקיקה כמו שצריך, או שרקיקה דם לא נחשבת כרקיקה בחליצה? ושאלה שלישית ששאלו אותו, מה משמעות הפסוק בדניאל נקרא בפנים, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי אם מיכאל שריכם. מסביר רש"י שהמלאך אומר לדניאל, שאני אגיד לך את כל הנגזר בשמיים ורשום בכתב שהוא כתב אמת. ועל כך הם שאלו אותו, מכלל דאי ככתב שאינו אמת. מספרת הגמרא שלוי לא הווה בידי, הוא לא ידע לענות להם תשובות על השאלות הללו, ומביא התוספות ישנים את הסיבה לדבר לפי המדרש של בראשית רבה, שהם היו שם מכבדים אותו מאוד והיו מושיבים אותו במיטה של זהב, וזה גרם לו שהיה מתגאה, ולפיכך הוא לא ידע להשיב להם, כי הגאווה משכחת לאדם את תלמודו. וכמו שכתוב בפרקי אבות ולא הביישן למד, אז הוא לא התבייש, אתה שאל בי מדרשה, הלך לבית המדרש ושאל מה התשובות לשאלות הללו. אמרו לי, ענו לו בבית המדרש, מי כתיב וחלצה ביד דווקא? ולכן גידמת יכולה לחלוץ בשיניה. ומי כתיב וירקה רוק? שאז המשמעות הייתה שאכן היריקה חייבת להכיל רק רוק. אלא וירקה סתם כתוב, ויש שתי אפשרויות להסביר את זה, או שמדובר על כל יריקה אפילו אם יש בה רוק, או שבהכרח בכל יריקה מעורב גם רוק. ועל השאלה השלישית, אבל אגיד לך, רשום בכתב אמת, והם שאלו, וכי יש כתב שאינו אמת, לא קשיא, כי ניתן לתרץ, כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, שהקדוש ברוך הוא מאמתו ומקיימו ואינו חוזר ומבטלו, ולעומת זאת כאן, בכתב שאינו אמת, מדובר בגזר דין שאין עמו שבועה. כדי רב שמואל בר עמי, דמר רב שמואל בר עמי, אמר רבי יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע, שנאמר, אחרי שאיש האלוהים בא ואמר לאלי נבואה, שכל צאצאיו הזכרים ימותו צעירים, שולח השם אחר כך נבואה בפיו של שמואל, ושם כתוב לשון של שבועה, שנאמר, ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. ומכאן למד רבי יונתן, שגזר דין שיש עמו שבועה, אינו מתקרע לעולם. ומגיב על כך, אמר רבא, שאומנם בזבח ובמנחה, האבון של בית אלי אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. והבאי יוסיף ואמר שבזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בגמילות חסדים. הוא מספר את הגמרא שרבא והבאי מדי בית אלי קעתו. הם הגיעו מהשושלת של בית אלי. רבא דעסק בתורה חיה 40 שנין, 40 שנה, והבאי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיטין שנין, 60 שנה. ובאותו עניין, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מתים כבן 18 שנה, באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי כדי שינסה לעזור להם. אמר להם שמה ממשפחת אלי אתם, שנאמר, נקרא בפנים, ואיש לא אחרית לך מי מזבחי לחלות את עיניך ולדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. אז אולי זו הסיבה שהילדים שלכם מתים כשהם מגיעים לגיל 18? אז מה הפתרון? לכו ועסקו בתורה ותחיו. והם אכן הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותם משפחת יוחנן על שמו של רבן יוחנן. ובעניין דומה, אמר רב שמואל ברוניה, אמר רב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? ומיד שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אינו נחתם? והכתיב, פסוק בירמיהו, כי אם תחבסי בנתר ותרבי לחבורית, נחתם אבונך לפניי, נאום אדוני אלוהים. שגם אם תנסי להוריד את הרושם של האבון עם נתר ובורית, סבון ואבקת כביסה, הרושם של הכתם לא יעבור. זאת אומרת שגזר דין של ציבור כן נחתם. אלא מנסחת הגמרא את הדברים של רב שמואל ברוניה בשם רב מחדש, מניין שאפילו אם הוא נחתם, שתמיד קיימת האפשרות שהוא מתקרע, שנאמר, כי מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו, שהשם תמיד קרוב אל עם ישראל, ושומע לתפילתם. שואלת הגמרא והכתיב, פסוק בישעיהו, דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב. משמע שיש זמנים שהשם קרוב, ורק אז אפשר לקרוא אליו. וזה לכאורה סותר את הפסוק הקודם שאמר, בכל קוראנו אליו. מתרצת הגמרא לא קשיא, הביחיד, הביציבור, שבכל קוראנו אליו מתייחס לתפילת הציבור, והפסוק דרשו השם בהימצאו, שהמשמעות היא שאין מצוי בכל עת, זה מתייחס לתפילת היחיד. ושואלת הגמרא, יחיד אימת, מתי הזמן שהשם קשור לתפילת היחיד? עונה על כך אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מה שנקרא 10 ימי תשובה. מביאה הגמרא מימרה נוספת ששלחו לה לאבו עדי שמואל, יבמה שרקקה דם תחלוץ, והיא לא יכולה להתייבם עוד על האחים, שעל ידי רקיקת הדם היא נפסלה עליהם. והסיבה, לפי שאי אפשר לדם בלא צחצוח רוק. זאת אומרת שבתוך הדם שהיא רקקה בוודאי היו גם טיפות רוק. מקשה על כך הגמרא מיתי ויקושי ימים הקור תנאי על דברי המורה, שיש ברייתא שאומרת לגבי אדם שתמה בתומת זב, יכול יהיה דם היוצא מפיו ומפי האמה תמה? האם דם שיוצא מפיו של הזב תמה כמו רוק שיוצא מפיו של הזב? והאם דם שיוצא מעבר המילה של הזב, האם הוא תמה כמו נוזל הזיבה ונוזל הקרי וממי רגליו של הזב, שהם נקראים מעיינותיו של זב, והם תמאים בתומת זב חמורה? תלמוד לומר, אמר הפסוק, דברו אל בני ישראל ואמרתם אליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה הוא. והפסוק ממעט שרק זובו תמהו, ואין דם היוצא מפיו ומפי האמה תמה, אלא טהור. אבל אם אמרנו שאי אפשר לדם בלא צחצוח של רוק, אז מדוע דם היוצא מפיו של הזב הוא טהור ולא תמה? מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן ביבמה שרקיקה דם, שאמרנו שוודאי יש שם טיפות רוק, מדובר במוצצת את הדם מתוך הפה ואז יורקת אותו. לעומת זאת, כאן בברייתא שלמדנו שדם היוצא מפיו ומפי האמה הוא טהור, מדובר בשוטט, כך שאדם יוצא מגוף הזב בנביעה עצמית, ובמקרה כזה ייתכן שלא מעורב בו רוק, ולכן נדין שהוא טהור. ציטוט מהמשנה, חירש שנחלץ והחירשת שחלצה וחולצת לקטן חליצתה פסולה. הפכנו דף, אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר, שאמר בדף צדיק וב, שעשו חכמים חליצת בן 9 ליבמה, כמו גט שיבם גדול נותן ליבמה. ולכן חליצה שנעשית ליבם קטן, פוסלת את היבמה מלהתייבם לאחים. אבל חכמים אומרים, אין חליצת קטן כלום, כי הם חולקים שם רבי מאיר ואומרים, שעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול. אבל לגבי חליצה לקטן, הם לא סוברים כרבי מאיר. ציטוט מהמשנה, קטנה שחלצה תחלוץ שוב כאשר היא תגדל, כי חליצת קטנה פסולה. ועל כך אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר, דאמר שמה שכתוב בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ולתה יבימתו השאר אל הזקנים, ואמרה מני ומי להקים לאחיו שם בישראל לא אבי אבמי, שהפסוק מתייחס רק לאיש שהוא כתוב בפרשה, ומקשינן, ואנחנו עושים יקש בין אישה לאיש, ולכן לפי רבי מאיר, קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמין. אבל חכמים אומרים, איש כתיב בפרשה, ולכן זה מגביל רק את האיש שהוא חייב להיות גדול. מה שאין כן, אישה לא כתובה שם, ולכן זה אומר שהיבמה יכולה להיות בין גדולה, בין קטנה, כאשר היא חולצת. ושואלת הגמרא, מן חכמים? מי זה התנה שמכנים אותו כחכמים אומרים? עונה הגמרא, רבי יוסי. ומוכיחה הגמרא שזו אכן שיטתו של רבי יוסי מהסיפור הבא. דרב חייא ורב שמעון ברבי, הוו יתווה, והיו יושבים ומחכים לשיעור של רבי. בינתיים, עד שיתחיל השיעור, פתח חד מיניו ואמר, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה, שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. וזה מכוון כלפי ארץ ישראל, ששם נמצאת השכינה. וחד אמר, שהמתפלל צריך שייתן עיניו למעלה, שנאמר, פסוק באיכה, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. עד אהכי והכי, תוך כדי שהם מדברים, אתה בא לשם רבי ישמעאל ברבי יוסי לגביו. אמר לו, שואל אותם, במה יסיקתו, במה אתם עוסקים? אמרו לו, בתפילה. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, כך אמר אבא, שזה רבי יוסי, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה, כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. עד אהכי, תוך כדי השיחה הזאת, את הרבי למטיבתא, הגיע רבי לישיבה, והשיעור צריך להתחיל. אינו דהבו כלילי יטיבי בדוכתיו, רבי חייא ורבי שמעון ברבי, שהם היו קלי גוף, התיישבו במקומותיהם, אבל רבי ישמעאל ברבי יוסי, אגב יוקרי, בגלל שהוא היה בעל בשר, הווה מפסה ואזיל, היה הולך לאט כדי למצוא מקום ישיבה. רואה את הדברים, אבדן, שהיה תלמידו של רבי, אמר לאבדן, מי הוא זה שמפסה על ראשי עם קדוש? שכאשר כולם יושבים ויש מישהו שהולך, יש בזה זלזול. ביושבים, שזה נראה כאילו הוא הולך על הראשים שלהם. אמר לי, עונה לו, אני ישמעאל ברבי יוסי, שבאתי ללמוד תורה מרבי. אמר לאבדן, וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי? שהרי אתה גאוותן, שאתה פוסע על ראשי עם קדוש. אמר לי, עונה לו רבי ישמעאל, וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה? אז גם אם אני לא במדרגה של רבי, אני יכול ללמוד ממנו. אמר לאבדן לרבי ישמעאל, וכי משה אתה? שאכן ניתן להשוות, שאם אתה רוצה ללמוד תורה אצל רבי, זה כמו שמשה למד אצל האלוקים. אבל הסיבה שהותר הדבר למשה, כי הוא היה שליח של העם, והדבר הזה היה נצרך. אמר לי, עונה לו רבי ישמעאל, וכי רבך אלוהים הוא? כך שגם אם אני לא במדרגה של משה, אני עדיין יכול ללמוד תורה מרבי. ופותחת פה הגמרא, סוגריים באמצע הסיפור, אמר רב יוסף, שק לרבי למיטרפסי, דקה אמר לרבך ולא רבי. רבי קיבל פה כגמולו, שמלשון רבי ישמעאל שאמר לאבדן רבך והוא לא אמר רבי, הייתה פה פגיעה בכבודו של רבי, וזה הגיע לו בגלל שהוא שמע שאבדן פגע בכבודו של רבי ישמעאל והוא לא מיכל כך. מספרת הגמרא עד אהכי בינתיים אתיה יבמה לקמדי רבי, באה יבמה לפני רבי ואמר לרבי לאבדן פוק בדקה, צוות תברר אם היא הביאה שתי שערות של בגרות שאז היא ראויה לאיבום. לבטר דנפק, אחרי שאבדן יצא כדי לברר את הדבר, אמר לרבי ישמעאל לרבי, כך אמר אבא, דהיינו רבי יוסי, וזו הנקודה שבשבילה הביאה הגמרא את הסיפור, איש כתוב בפרשה אבל אישה לא כתובה בפרשה, מה שאומר, בין גדולה בין קטנה, היא יכולה לחלוץ. אמר לי, אז אומר רבי, לאבדן, תא, בוא תחזור, לא צריך שאתה תברר האם היא גדולה, שהרי כבר הורה זקן, שזה רבי יוסי. ובעקבות כך, כמפסה אבדן ואתי, פוסע אבדן חזרה, למקומו בבית המדרש. אבל אז, אמר לרבי ישמעאל ברבי יוסי, מי שצריך לו עם קדוש, יפסע על ראשי עם קדוש. ואני הרי חידשתי לרבי את ההוראה, בשם רבי יוסי אבא שלי, אבל מי שאין צריך לו עם קדוש, אך יפסע על ראשי עם קדוש, מי נתן לך את היתר לחזור למקומך כאשר כולם יושבים, כאשר כבר אין צורך בשליחות שלך? ואכן אמר לרבי לאבדן, קום בדוכתך, תעמוד במקומך, תנה שנו בברייתא שבאותה שעה נצטרע אובדן, שהוא נענש בצרעת כי הוא דיבר בגנותו של רבי ישמעאל, וטבעו שני בניו, שהרי הגמרא בשבת אומרת שמי שאוהב תלמידי חכמים יהיו לו בנים תלמידי חכמים, אז מי שמבזה תלמידי חכמים עונשו שבניו מתים. ומענו שתי קלותיו, והגמרא בדף קופחת אומרת שהיה צריך לבדוק שהם עדיין יכולות למען, שהם לא הגיעו לבגרות, וזה מידה כנגד מידה שהוא פסע על ראשי עם קדוש, למרות שלא היה צריך לברר את סימני הבגרות של אותה יבמה. ואמר על כך רב נחמן בר יצחק בריך רחמנה דקספי לאבדן באי אלמה, ברוך השם הרחמן שביש העניש את אבדן בעולם הזה, שמתוך כך מחלו לו על אבנותיו. עד לכאן הסיפור שממנו הוכחנו את דעתו של רבי יוסי, שיבמה קטנה חולצת. אמר על כך רבי עמי שמדבריו של ברבי, שזה כינוי לאדם גדול, דהיינו רבי יוסי, נלמוד שקטנה חולצת בפעוטות. דהיינו, כשהיא מגיעה לגיל של פעוטות, שזה כבן 6 או 7, כמו ששנינו במסכת גיטין, שהפעוטות מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. אז באותו אופן לעניין חליצה, בגיל הזה החליצה שלה נחשבת כחליצה, כי היא כבר יודעת מעט להבחין ולכוון מה משמעות החליצה שהיא עושה. רב החולק על כך, והוא אמר, עד שתגיע לעונת נדרים, שזה שנה אחת קודם לזמן הבגרות, כמו ששנינו במסכת נידה, שבת 11 שנה ויום אחד נדרי הנבדקים, ואם היא יודעת לשם מין נדרה והקדישה, הרי דבריה קיימין. הוא מסיים את הגמרא והלכתה, עד שתביא שתי שערות, שזה כדעתו של רבי מאיר, שסובר שחליצת קטנה פסולה. ציטוט מהמשנה, חלצה בשניים, דהיינו בפני שני דיינים כשרים, לתנא קמא חליצתה פסולה, אבל רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אין הלכה כאותו הזוג, אלא הלכה כתנא קמא, שהחליצה צריכה להיות בפני שלושה. שואלת הגמרא, והאמר רב נחמן כבר חד הזימנה? הוא כבר אמר את זה פעם אחת, דאמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, חליצה בשלושה, אז מדוע הוא חוזר על זה שוב? עונה הגמרא, צריכי. דהיינו, צריך את שתי ההוראות של רב נחמן. דאי יתמרח כמה הייתה, כי אם הוא היה אומר רק את ההוראה הראשונה, שחליצה צריכה להיות בפני שלושה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הני מילי לכתחילה. אבל דיעבד, אפילו תרי, אולי אפשר לחלוץ אפילו בפני שניים, כמה שמלן. לכן בא רב נחמן להשמיע לנו, שאין הלכה כאותו הזוג. וחליצה בפני שניים, אפילו בדיעבד, פסולה. ומצד שני, ויש מוינן רק שאין הלכה כאותו הזוג, אלא הלכה כתנא קמא, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שחליצה בפני שלושה זה רק בדיעבד. אבל לכתחילה, ליבאי חמישה, צריך לחלוץ בפני חמישה, לכן צריכה גם את הממרה הראשונה, שחליצה לכתחילה בשלושה. ציטוט מהמשנה, מעשה שחלצו יבם ויבמה בבית האסורים, ובא המעשה לפני רבי עקיבא, והוא הכשיר את החליצה. ושואלת הגמרא, אם זה היה בינו לבינה, מי ידענה? אז איך ידעו שבוצעה חליצה? ענה על כך הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, שמדובר ועדים רואים אותו מבחוץ. וממשיכה הגמרא, איבאי עליהו, נשאלה להם השאלה, האם המעשה שחלצו בינו לבינה היה אבראי מחוץ לבית האסורים, ובא המעשה לפני רבי עקיבא שהיה בבית האסורים, או דילמה, או אולי גם המעשה עצמו שחלצו בינו לבינה היה בבית האסורים? ושואל על כך תוספות, והרי במשנה משמע במפורש שחלצה בבית האסורים, שהרי כתוב מעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורים, ובא המעשה לפני רבי עקיבא. אז מה התלבטות הגמרא? מתרץ תוספות, יש לומר שבהרבה ספרים גרסינן בא מעשה לפני רבי עקיבא בלא הוו שיש בנוסח של המשנה לפנינו, ובא מעשה לפני רבי עקיבא. כך שהמילים בבית האסורים ניתן להסביר שהן מתייחסות לרבי עקיבא ולא לזוג שחלצו. כי לפי הנוסח הזה כתוב במשנה מעשה שחלצה בינו לבינה, ואז כתוב בבית האסורים בא מעשה לפני רבי עקיבא. עונה על כך אמר רב יהודה אמר רב, שבבית האסורים היה מעשה החליצה, ולבית האסורים בא מעשה לפני רבי עקיבא. ושואל תוספות, אם המילים בבית האסורים מתייחסות למיקום של מעשה החליצה, אז מאיכן אנחנו יודעים שהמעשה בא לפני רבי עקיבא כשהוא היה בבית האסורים, ואולי זה בא לפני רבי עקיבא כאשר הוא היה מחוץ לבית האסורים? עונה תוספות, יש לומר, דיודע הגמרא שבא לפניו בבית האסורים, כמו שנאמר בירושלמי, שרבי יוחנן הסנדלר היה עובר לפני בית הסוהר שבו היה רבי עקיבא, והתחפש כרוכל, והיה מכריז ואומר, מי רוצה לקנות מחתין, מי רוצה לקנות צינורין, ותוך כדי הוא השחיל שאלה, חלצה בינו לבינה, מהו? ורבי עקיבא הבין את זה, והיה עונה לו חזרה מבית האסורים, האם יש לך למכור קושין? ואז הוא השחיל את התשובה, איתלך כשר. מה שמוכיח שהשאלה של חלצה בינו לבינה נשאל לפני רבי עקיבא כאשר הוא היה בבית האסורים. עד לכאן דף קד. למעוניינים בהרחבה, הזכיר תוספות את הירושלמי שמספר על רבי יוחנן הסנדלר ששואל את רבי עקיבא שאלות. רבי יוחנן הסנדלר נולד באלכסנדריה במצרים. הוא היה תנא בן המאה השנייה, נפטר בסביבות שנת 150 מספירת הנוצרים. הוא היה מתלמידי רבי עקיבא, הוא היה דור רביעי לרבן גמליאל הזקן, והיה מיוחס כצאצא לדוד המלך. הדעה המקובלת היא שהוא נקרא סנדלר על שם מקצועו, אבל יש גם דעות שאומרות שהוא היה יהלומן, או שנקרא כך על שם מוצאו מאלכסנדריה, או על שם הלכה בעניין סנדל שנאמרה מפיו. תוספות הזכיר את התלמוד הירושלמי ששם מסופר כי בעת שנאסר רבי עקיבא בבית האסורים עלתה שאלה הלכתית ביחס לאישה שביצעה את מצוות החליצה, אבל בלי עדים שנכחו בשעת המעשה, האם חליצה כזו כשרה או לא. החכמים היו מעוניינים לשאול את רבי עקיבא, אבל נמנע מהם הדבר עקב שהותו בבית הסוהר. רבי יוחנן הסנדלר פתר את הבעיה הזאת בדרך מקורית. הוא התחפש לרוכל, הוא הבליע את השאלה ההלכתית כאשר הוא מכריז על הסחורה, מי מבקש מחתים, מי מבקש צינורים, חלצה בינו לבינה, מהו? ובהכריזה משפטים אלה הוא עבר בסמוך למקום בו היה כלו רבי עקיבא, ואז רבי עקיבא ענה לו, יש לך קושין, יש לך כשר, כך גם רבי עקיבא הבליע את תשובתו ההלכתית לכך, והמילה כשר, כלומר, החליצה הכשרה. במסכת אבות מצוטט רבי יוחנן הסנדלר כאומר, כל כנסייה, דהיינו אספה, שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. ירושלמי מסופר שבזמן גזירות אנדריאנוס שאסור ללמוד תורה, רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר היו הולכים לנציבין, לרבי יהודה בן בטירה, כדי ללמוד ממנו תורה. כשהגיעו לציידן, נזכרו בארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקראו בגדיהם, וקראו המקרא הזה והרישתה אותם וישבתה בארצם, ואז הם חזרו לארץ ישראל ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. המסורת שקברו נמצא בהר מאון מתועדת לראשונה בספר תוצאות ארץ ישראל של תלמיד הרמב"ן, אבל זה למעלה מ-1100 שנה אחרי פטירתו.